ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סייעתא דשמיא, אנחנו נאמר כמה דברים. אני מורגל בתקופה האחרונה, אני אגיד מה שקורה בירושלים בהרבה בתי כנסת ספרדים לפחות, או השבוע אני מלמד בבוקר בכמה תיכונים, שאלו אותי כמה בחורים מה יום העצמאות, הרבנים אמרו שזה בסדר, נעשה שיעור תורה, אבל מה זה יום, זה יום, זה סתם יום, זה חג של חילונים כזה. סליחה שאני מתחיל בדברים מאוד מאוד פשוטים. אחד אמר לי, מה? אתה בכלל חושב שמישהו יסתפר ביום הזה? השתגעת? עד לפני שנגיע לתספורת, ומול בלילה למדנו פה את התשובה של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, שהיה הראשון לציון לפני חם עובדיה, זכר צדיק לברכה. ויש איזשהו בלבול בדברים בסיסיים, קודם כל, לפני שנלמד הלכתית, תלו בשלט שאני עומד לדבר על משנתו, לא הבנתי את ההגדרה של הנוסח, אבל משנתו המדינית של הרב עובדיה, לא יודע, אני אדבר קודם כל הרבה שאלות שהיום תיכנס לבית כנסת ספרדי ממוצע, אז יגידו לך, תגיד לי, מה יש לחגוג ביום העצמאות? יום העצמות, רחמנא ליצלן, זו מדינה. אתה באמת רוצה לחגוג את היום הזה? רחמנא ליצלן, עצמאות, עצמות. מה יש ביום הזה לחגוג? מדינה, אתה פותח את העיתון, רחמנא ליצלן, השר הזה יוצא מהכלא, ראש הממשלה נכנס לכלא, הנשיא יצא מהכלא, הוא נכנס לכלא. זה מדינה, זה רוצח את זה, זה מרביץ לזה. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, באו לארץ, היו דתיים כולם בחוץ לארץ. אתה יודע איזה שמירת שבת היה בטוניס, במרוקו, בתימן, בבבל, באו לארץ, רחמנא ליצלן. הקיבוצים האלו גהני גהנם, הורידו להם את הפאות, חיללו שבתות, והרבה הרבה התקלקלו פה במדינה. אז בכלל, על מה אתה רוצה לחגוג? לחגוג את יום העצמאות? הוא צריך לשבת ביום העצמאות וביום העצמאות לעשות איזה יום כזה, יום של חשבון נפש, אולי תשעה באב השני, איך קמה מדינה כזאת, איך קם גולם כזה. כי רחמנא ליצלן, אם כולם היו שומרי שבת אז זה טוב, אבל יום העצמאות, השם ירחם. אני פעם הייתי בהזכרה, סיפרתי אתמול בהרחבה, עכשיו אין זמן, קם איזה דרשן ואמר, רחמנא ליצלן, השבוע יום העצמות, זה היה בבאר שבע, והוא אמר, הנה מקימים עוד קניון, פריצות ופריצות וזנות ותראו. אז לפני שנרד להלכה, לקרוא את ההלכה ביבי העומר, כי ביקשו להתמקד במרן הרב עובדיה יוסף, יש הרבה קונטרסים שמוציאים לאחרונה, ואני לא מדבר על קונטרסים של סאטמר. בסאטמר משתכללים, היה לי אתמול קלסר גדול פה, כל שנה לפעמים אני עובר שם, אחרי יום העצמאות הייתי גר פעם ליד שם, הייתי לוקח קונטרס, זה התחיל משחור לבן, עבר לצבעוני. הם בדרך כלל מדפיסים ביום העצמאות, קונטרס נקרא יום המר והנמהר, היי בייר, ודברים רעים על המדינה, כמה המדינה הזאת מושחתת ומשחיתה וכו'. ובסוף מדפיסים את הקינה של הרמב"ן, רמב"ן נחמני, שהוא בא לירושלים וראה אותה הרוסה, הוא אומר, והם כותבים, ראוי לומר את הקינה ביום ה' באייר, היום הקשה הזה שקמה המדינה, לומר את הקינה של הרמב"ן. אז חס ושלום, לא כולם חושבים כמו סאטמר, אבל יש הרבה שאומרים, טוב, מה אתה רוצה בכלל? מה קרה ביום הזה? מה יש ביום הזה? ושוב פעם, אם אתה מודע למדינה, ואם תמצא לומר, יש פה מדינה, אז מה המדינה הזאת, טוב, אתה רוצה להודות עליה, אבל מה קרה ב-ABR? ב-ABR פרצה מלחמה. זאת אומרת, ב-ABR, אחרי שבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, פרצה מלחמה בלילה. נכון? וכמה מתו מכל האחוזים שהיו פה, היו 600 אלף אנשים, כמה מתו? אחוז אחד נהרגו במלחמה הזאת. זה הרבה מאוד. אז ABR, מה פתאום, ביום הזה לחגוג? על מה יש לחגוג? זה קודם כל שאלות מוכרות, גדלנו עליהם, שמענו אותם. מה שכואב שזה הולך ומתעצב, זאת אומרת, הרבה אנשים, הנה השנה בטח יגידו, זה ממשלה, תראה, אפילו בעזה לא הפציצו. אין להם כוח, מפחדים מאמריקה, הם בכלל לא, זה לא, זה לא מדינה עצמאית. אם היית עצמאי, אז היה מה לדובר, היית עצמאי. ילד קטן, הוא כולו חטאים, יש פלאפונים, יש פונוגרפיה, יש פריצות, יש חילולי שבת, יש ביום הזה לחגוג, על מה יש לחגוג? ביקשו ממני על הרב עובדיה, אז אני מתאר ככה, דרשן ספרדי ממוצע, מה הוא מדבר בימים האלו? עצמאות? מה אמרת עצמאות? טוב, נעשה יום שכולו תורה בבתי כנסת. אני חס ושלום לא מזלזל בבתי כנסת שעושים יום שכולו תורה. מי שעושה יום שכולו תורה עוד הוא מודה, זה כמו שכתוב בגמרא, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא כדי שיעסקו בתורה, בסדר. אבל הרבה שואלים על מה יש להודות, רחמנא ליצלן גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ותסתכל, זו מדינה, תפתח עיתון, תראה, בעל רצח את אשתו, זה רצח את זה, זה הרג את זה, על מה יש להודות? אז אני אגיד, אני אתחיל מהסוף להתחלה. זיקני השם יתברך בתפשין סמכתת, כיוון שהשאלות האלה צפו גם כשהייתי ראש ישיבה תיכונית ברמות שמה, אז שאלו את השאלות האלו ובאו בחורים, עוד הרב עובדיה היה חי, באו בחורים והיו כל מיני כאלה שהיו מלמדים שם אחרי צהריים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, ואמרו, עוד הרב עובדיה היה חי, אמרו, מה פתאום, הרב עובדיה לא מתייחס ליום הזה, הוא בכלל לא עושה כלום היום הזה, והרב עובדיה, מה פתאום, מה פתאום, שטויות, והרב שלכם אמר לכם שטויות. אז אמרתי, אז שתיים, שלושה בחורים, אין בעיה, אתם יודעים, אחרי שהרב עובדיה ייפטר מן העולם, יעלה למטיף את הדרכיה, אין בעיה, ימציאו עליו הרבה סיפורים, כמו שהחזון איש פסק במותו, יש בדיחה כזאת, חזון איש גם, יש קודש קודשים, אומרים שפסק במותו יותר מאשר בחייו. כל חומרה שרוצים להלביש, אומרים חזון איש אמר ככה, חזון איש אמר ככה. אמרתי, זה מלא, אחרי שהרב עובדיה ייפטר, תגידו, הרב עובדיה חי! בוא ניסע להרנוף, ונראה מה אומר מרן הרב עובדיה יוסף, הוא חי, הוא עדיין חי. אז הלכנו, אז לא היה לכל ילד בגובה כזה אייפון, לפני 10 שנים, לפני המהפכה הדיגיטלית, היה לי טלפון רגיל של קודק, באתי עם טלפון, הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, היה כל יום אחרי התפילה, היה אומר הלכה. בדרך כלל, 3-4 דקות הלכה יומית, בשורה הראשונה ישבו כל מיני שרים, לא צריך להזכיר את שניים כולם, והיו באים כל מיני אנשים, אחרי זה היה מברך, היו נכנסים אנשים להתייעצות, זה גם, הרב עובדיה זה, אנשים חושבים את הכושר הכתיבה שלו בהלכה. היה צריך להתפעל מהסבלנות שלו, שכל יום היו נכנסים אליו אחרי התפילה אנשים עם צרות. אחד היה אומר, אבא שלי עבר התקף לב, אחד דוד שלי חולה במחלה שמתחילה בסמך, הוא, הבן שלו נפטר, זה הילד שלו כך וכך, זה אשתו אין לילדים, זה חפש זיווג, זה חוץ מה-20 חתני בר מצווה ו-20 חתנים שהיו באים בממוצע כל יום לקבל ברכה. כידוע בשנה האחרונה הוא היה מברך את כל החתנים בפעם אחת, כי כבר הוא היה חולה, אבל עד שנה, שנתיים לפני מותו, כל הצרות של עם ישראל היו באים אליו. זה היה כל יום. אז זה סתם ככה, זה בהזדמנות, צריך לדבר מה זה גדול בישראל, שהוא שומע את הצרות של כולם. אם אחד פה אני אקרא לו ואני אגיד לו, בוא תשמע, יש צרות לפלוני, אלמוני, זה, אף אחד לא יכול לשמוע. פעם בא איזה אדם עשיר, סורי, מיוניום, אחד יגיד לו, פלוני, יש לו צרה כזאת וכזאת, אשתו מאושפזת, הבן שלו, but please don't tell me I have my problems, take the $200, leave me alone, I cannot hear other people's problems. כאילו, אז עזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע הצרות של אחרים, קח כסף, שחרר אותי. לשמוע הצרות של כל האנשים יום יום זה דבר גדול. אז בקיצור, עכשיו לא נעשה הזכרה לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אז כל יום הוא היה אומר הלכה עמית אחרי התפילה, לפני הקבלת קהל. באנו באותו יום, כיוון שזה היה הלכה עמית, אמרתי בדרך כלל זה היה 3 דקות, 4 דקות. אני חושב שיש איזה אתר שמראה אותה מדי פעם, מי שרוצה לראות את ההלכות האלה. ואז הרב עובדיה יוסף דיבר, לא זוכר, 16 דקות, 17 דקות. וסרטנו אותו, כן, זה נמצא ביוטיוב, אחרי זה תקחו קישורים מנריה. תראו את עבדכם שצילם, כתוב ועולה על ידי י' ח' או ח' י', חבשושי גל פחדתי אז מכל מיני גחזים, שמה, אם אני אעלה סרטון בלי רשות, לא יכניסו אותי לרב יותר וכו'. אבל זה ברוך השם, עכשיו. לא צריך לראות את הדברים בסרטון, הדברים כתובים ביביע אומר. אלא מה, רוב העולם לא יודע לקרוא יביע אומר, אז זה טוב שזה עלה לסרטון. מה הרב עובדיה יוסף, אני מתחיל מהסוף להתחלה, מה הרב עובדיה יוסף אמר? איזה אלון של בית ספר, תמצאו את הדברים בתפשין סמכתת, כתבו ככה, הרב עובדיה יוסף, עיקרי הדברים הוא אמר ככה, תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אני לא אחזור על כל הסרטון, זה כתוב שם, אבל כיוון שכתבו המודעה הרב עובדיה, אני אפתח בבעלם ליין, הפוך, נהפוך את השיעור. הוא אומר, השירה להשם כי גמל עליי. יש כאלה אומרים, מה זה חג עצמאות, עצמאות, ככה הרב עובדיה יצא עם היד. יש כאלה אומרים, עצמאות, עצמאות. אנחנו חושבים על העיקר, ככה הרב עובדיה מילה במילה אמר, הנה יש פה שכתוב של השיחה. יש לנו ממשלה יהודית, מה היה פה? המנדטורים, הבריטים, ימח שימם וזכרם. עכשיו, למה אני מדגיש דווקא בשפה שלו מה הוא אמר? ותראו, הוא ממשיך. שונאי ישראל הם היו. כל מי שרצה לבוא לארץ היה צריך סרטיפיקט. מה זה סרטיפיקט? מי שלמד בבגרות, אישור. כן, היית צריך להוכיח. ובלי זה לא ייכנס. צריך פרוטקציות. כל מי שהיו היה פה, היו עושים לו צרות צרורות. תראו את זה בסרט הלשון של הרב עובדיה. יש לי תלמיד עשה כתוביות, כי הראיתי את זה לכמה רבנים בני אשכנז, אמרו, מה הוא אומר? אני לא מבין, אבל זה עשה כתוביות. נועה ואב, מהנדס בטכניון, אבל כן. אז אמרתי, הוא אמר לי, מה נכתוב עם מחשימן? כן, תכתוב הבריטים עם מחשימן. אז זה כתוב עכשיו, אבל אין לנו זמן לבדיחות, אני אגיד את הדברים בקצרה. כל מי שרצה לבוא לארץ היה צריך סרטיפיקט, ובלי זה הוא לא ייכנס. צריך פרוטקציות. כל איש שהיה בא לפה עושים לו שרות צרורות. משנהיה מדינה יהודית, אם רק בשביל שיבואו יהודים כמה שרוסים, דיינו. אבל האמת היא, זה לא כמה יהודים פה, יש מיליונים. הרב עובדיה אמר את זה בזמן שהיה מנדט לפני קום המדינה. כמה היו פה? 650,000, ככה הרב עובדיה אומר, בכל ישראל. אבל עכשיו, זה היה 10 years ago, לפני 10 שנים, אז הוא אומר, עכשיו, למעלה מ-5 מיליון. אין פורט יוסף, קרבו 10 שנים, יש יותר. ואז הוא התחיל לפרט את 4 נקודות מרכזיות. למה אני פותח דווקא בדברים הפשוטים האלה? חי וראי, נקודת היסוד, בהגדה של פסח, אנחנו אומרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. למה צריך לפתוח בגנות? תגיד ישר, קדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל ממצרים, הכל טוב ויפה. למה מתחיל בגנות? כי אם מישהו לא היה בחושך, אם מישהו לא היה רעב ללחם, אז הוא לא יודע להעריך פרוסת לחם. אם מישהו לא הבין טעם של גלות, אם מישהו לא חש את הבריטים, מה היה פה בארץ, מעצרים, פיצוצים. הרב עובדיה למד פה בפורת יוסף, פה בבניין, פה מרחק 20 מטר מפה, פה הנה זה הפנימיה של פורת יוסף, פה למטה הוא למד, כן, ב-1941, 42, 43, 44. הרב עובדיה יוסף ידע מה זה הבריטים, והוא ידע כמה צרות צרורות עשו לעם ישראל, והוא ידע מה זה להיות תחת שלטון זר, והוא ראה את האחים שלו בכלא, באצל, בלחי, והוא ידע שזה, if it's one חברותה, tell them that we are more than two people and it's recording. Just, you can move, מחירה. אני קשה לי להתרכז עם הרעש הזה. והוא ידע שהוא חש מה זה מצב של עבדות. האדם שיודע מה זה גלות, אז הוא יודע להעריך את הגאולה. מי שגדל עם לחם תמיד בבית, פשיטה לו שיש לחם, הוא יכול להתלונן אם השניצל טוב בישיבה, לא טוב, אם שהוא חזוני או לא, אבל מי שלא היה לו אף פעם לחם או לא היה לו שניצל, אז הוא ידע להעריך את השניצל. סליחה על הזונות שאני מדבר. קודם כל הרב עובדיה חש מה זה כשרצו יהודים לעלות לארץ, שומר הבריטים עם אח שמה, ניצולי שואה באו לארץ ישראל. כולם מכירים את הסרטונים בשחור לבן, אונייה שיכולה להכיל 100, נכנסים בה 300 אנשים, מגיעים לחוף, הבריטים אומרים no place, go back. חלקם הטביעו, חלקם שלחו לקפריסין, חלקם מתו, ומי הגיע? ניצולי שואה עם מספר על היד, אחד ממשפחה, אחד משבט. אז קודם כל, אדם שראה את זה, וחשוב לי להדגיש את המבוא הזה, לא יכול להתעלם ממה שקרה פה. לפני ההלכה יש קודם כל שכל. הגמרא אומרת, עם סבריי למה לקרא? קודם כל יש שכל. מי שראה פה איך התנהגו ליהודים, מי שראה מה היה פה במדינה לפני 75, 80 שנה, 90 שנה, תראו את התשובות של הרב עובדיה לגבי שביעית שקרא לו רבי עזרא עתיה. הרב עובדיה היה מספר בסיפורים היתר המחירה לגוי, למה הוא היה תומך ביתר המחירה? הוא אומר, מה היה בישיבה? היו מביאים לנו ערבים עם מח שמם, קצת ירקות, והיו אומרים לנו, תאכלו את זה ותחיו כל היום. עד שפנה אליי ראש הישיבה רבי עזרא עתיה ואמר לו תכתוב תשובה בנושא שביעית, יותר מחירה וכו'. הוא מתאר גם שם קצת היסטורית מה היה, אני הייתי בשיעורים האלה שומע. תכלס הרב עובדיה יודע מה היה פה לפני המדינה, ממילא פותחים בגנות ומסייבים בשבח, הוא ראה מה היה פה. אחרי נקודה ראשונה הרב עובדיה יוסף אומר, קודם כל היה פה שלטון זר, שתיים, כמות האנשים שהיו פה, אומר הרב עובדיה, היו פה 650 אלף יהודים, היום יש פה למעלה מיליונים, למעלה משש מיליון יהודים. זה דבר קל זה? דבר שלישי, הרב עובדיה מדבר בשיחה הזאת ספציפית שאנחנו מדברים עליה, הוא מדבר בעריכות על זה שיש פה מרכז התורה והממשלה תומכת בתורה. נכון, יקום מישהו ויגיד מה? תומכת בתורה, אבל היא תומכת בדברים, בשטויות אחרות, בכמויות, אבל יש מיליונים של כספים שהולכים לתורה. היה את זה? לא יודע מה היה את זה בבית ראשון, בבית שני ודאי לא היה את זה. מיליונים שתומכים בעולם התורה. תסתכל כמה תורה יש פה. סתם, תיקח שכונת עזרת תורה, מטרסדור, קריית צאנץ, קריית משה, הר חומה, תיכנס לבתי מדרש, תראה בית מדרש של מיר, צפוף, עוד בית מדרש, ועוד בית מדרש, ועוד בית מדרש. אז יש אנשים שיגידו לך, מה זה קשור למדינה? זה ארץ ישראל, זה לא קשור למדינה. היה כמויות כאלה של למדנים בארץ ישראל? שמעתי בלוויה שלו באברום שפירה, או בלוויה של הרב עובדיה, כמה ספרדים ישבו ללמוד תורה? הישיבת פורת יוסף הייתה לספרדים לדוגמה. כמה היה? הישיבה אחת, פורת יוסף, חזק וברוך. אולי עוד ישיבה קטנה של הרב עוזיאל. איך היום תראה כמה תורה יש בארץ ישראל? אז אנשים יגידו, מה זה קשור למדינה? צריך להבין, יש תשתית קודם כל, יש תשתית לתורה. יש תשתית לתורה, אז נקודה ראשונה, השלטון הישראלי, זה הרב עובדיה מדגיש ותכף נראה. דבר שני, ואני אגיד תכף מה עודן הלכתית. דבר שני, ריבוי התורה שבארץ ישראל. דבר שלישי, עצם ריבוי האנשים הוא דבר עצום. דבר רביעי, דם יהודי לא הפקר. הוא היה מדגיש שרוצחים יהודים. אז נכון, גם היום יורים בארצות הברית בתוך בית כנסת, אנחנו לא מזלזל. גם השבוע נפלו מאות שיגורים מכיוון עזה למדינת ישראל, נכון, אבל כל בר דעת יודע שצהל יכול לסיים את זה ב-5-6 שעות, 24 שעות ודאי, הוא לא צריך להיות מתוך אוגדת עזה. אני הקצין הקטן הקטן בדרום אומר לכם שאם צהל רוצה תוך 24 שעות הוא כובש את הרצועה. צריך להביא 4 אוגדות, צריך להביא, לא אני יודע את החלק הקטנטן, לא בעיה, בשנייה אפשר לטפל בזה. יש שיקולים מדיניים, יש בעיות, אבל לבוא ולהגיד שאנחנו במצב שהיה לפני 70 שנה, לא כל, לפני שהזכרתי גמרות, קודם כל סתם צריך להבין את המצב. ולצערי דבר חמישי, צריך להבין, כל ההתפתחות פה התחילה ב-ABR, ואני אסביר מה הכוונה. הרב בן ציון חי עוזיאל, מי שהיה רבו של הרב עובדיה, ותכף נחזור לרב עובדיה יוסף ואיך הוא היה נוהג בפועל, אני לא אטייח שום דבר. הרב בן ציון חי עוזיאל, מי שנתן סמיכה לרב עובדיה יוסף, צריך לו עשרות ספרים ולא הכל מפורסם, גם בהלכה, גם במחשבה. הוא כותב, זה אחד הימים הגדולים בעם ישראל, היום ה-ABR, אחד הימים הגדולים. או אם תרצו נתחיל רגע בו, הרבה הרבה מחכמי ספרד. למה אני מתחיל במבוא הזה? כי יש הרבה סילופים היום, רבנים צעירים שגדלו פה במדינה לא יודעים להעריך מה שיש בכלל, מה שהם רואים. אם אתה מסתכל על תמונה יפה מגובה כזה, אתה אומר, מה יש פה? שחור, לבן, אדום, מה יש פה? תרחיק קצת, תסתכל בעיניים של 2000 שנה, בעיניים של 100 שנה, תראה את התמונה, אל תסתכל ככה, ככה יש בעיות, זה פה ראש ממשלה בכלא, נעשה בכלא. תסתכל על התמונה ככה, תסתכל קצת. אני לא בן 90, לא, כשאני גדלתי בירושלים לא היה רמות א', רמות ב', רמות ג', רמות ד', רמות ה'. הר חומה זה שכונה חדשה, איך אשתי אומרת, זה חוץ לארץ, מה פתאום שם תגעו? תגעו כבר בחברון, קריאתם, תגעו בגוש עציון, הר חומה זה בכלל חוץ לארץ. פסגת זאב, הנה יצאתי ידי חובת לשון הרע גם על אשתי, הנה פסגת זאב, גבעת זאב. מה זה, שכונות, זה כל זה, כל זה לא היה. תל אביב, היינו נוסעים לטיול שנתי לשייט ביפו, שעה וחצי אוטובוס, שעתיים, עד שמגיע לתל אביב היית מקיא כבר, אתה נשמה. היום יש לך רכבת, הרב אידר מזכיר את זה הרבה, אתה בשניות אתה בארץ. חשוב המבוא הזה להגיד קודם כל מה יש לנו. הרב בן ציון חי עוזיאל, שהיה ראשון לציון בקום המדינה, לא ראה את כל זה. וב-1940, חמנה אני אומר תאריך לועזי, בתשנ"ט, בתשנ"ט, שהוא מתייחס ליום הזה, הוא כותב בהרבה מקומות, אבל יש קטע אחד. יום העצמאות במדינת ישראל הוא אחד הימים הגדולים בתולדות ישראל, שיש בו משום גאולת ישראל מסכנת כליה ודאית, חס ושלום, בקום על היישוב הארץ ישראלי שהיה מצער בכמותו, דל בכוחותיו, כל תושבי הארץ הרבים והעצומים, ממלכות ערב שמסביב, ולולי השם שהיה לנו אזי חיים בלעונו, ואת כל קהילות ישראל שבממלכתם. לפיכך גם זה הוא ניסה דרבים לכל ישראל. זכרו את הביטוי הזה, תכף ניכנס להלכה ונגיד מה זה ניסה דרבים. מה הוא מדבר? על שני דברים: אלה שבארץ ישראל היו הורגים אותם, ואלה שפזורים בכל ממלכות ערב. הרי רוב המרוקאים עוד לא עלו, לא היה המדינה. רוב הטוניסאים עוד לא עלו, אפילו מהאי ג'רבה עוד לא עלו, אפילו מתימן רובם עוד לא עלו. עלו, עלו קצת תימנים ב-82, כן, אני מכיר את זה, סבא של סבא שלי מכיר את זה, סבא שלי כבר היה לידי העתיקה, עלו גם ב-82 לפני המדינה, כמו שהרבה אומרים. מה אתה חושב שעלו בגלל המדינה? כבר עלו עוד קודם, בטח עלו עוד קודם, עלו כמה בודדים תימנים פה עד ששחטו אותם פה בסילואן, ואז הם עברו, לא היה להם מה לאכול, לאזור מאה שערים, ואז איזה נדיב בנה להם שכונה וסבלו חרפת רעב. בוודאי עלו, גם תלמידי הגרו עלו, בוודאי לפני כן תלמידי הבעל שם טוב עלו, בוודאי שעלו. יש להשוות למה שקורה פה ב-70 שנה האחרונות? אז רגע, לא נקלקל את הרב עוזיאל, נמשיך. לפיכך גם זהו ניסה דרבים לכל ישראל, ומצווה לנהוג בו פרסום של הודעה למושיעם של ישראל. למי ההודעה? לבן גורון? למושיעם של ישראל, לקדוש ברוך הוא קודם כל. האנשים קשה להם להבין מסר מורכב. הנה, אתה מודה לבן גוריון, הוא גזר לתימנים את הפאות. נכון, הוא גזר לתימנים את הפאות. נכון, הוא הכניס אנשים לקיבוצים. מה, אתה שמח בזה? תשים לב מה שאתה אומר, אתה מבולבל. נכון, אני יודע. בקום המדינה תפסו אנשים תמימים, הכניסו אותם לקיבוצים. אמר לי אבא של חבר אחד, תלמיד אחד, שונה איתו דרכים, אבי לוי, אביו בא מחלה, הכניס אותו לקיבוץ בצפון. תגיד לך בשבעה, איפה היית, מה עשית? הוא אומר שלא תדע. זה אמרו לי בקיבוץ. אמרתי לו, אז איך עזבת? הוא אומר, פתאום ראיתי, אמרו לי, תאכל עבר מן החי. הייתי בן 12, אמרתי לאח שלי, בוא נברח. חוץ מזה שעבדנו בשבת. נכון, היה הרבה דברים זעזעים בקיבוץ, אנחנו יודעים. עכשיו לא מדברים על הקיבוצים, ולא מדברים על בן גוריון האיש, אנחנו מדברים על המדינה. צריך את החלוקה הזאת. הוא אומר, הרב עוזיאל הוא מצווה לנהוג בו פרסום של הודעה למושיעם של ישראל בבתי כנסת, בתי הספר, תלמודי תורה, ומצווה להורים להביא את ילדיהם בבית הכנסת להודות להשם על חסדו, להתפלל לביצורה ולשלומה של מדינת ישראל. עולה עוד אחד סתם מחכמי הספרדים, הגאון המופלא רבי יעקב חי ציון עדס, סבו של רבי יעקב עדס שבכותל. אני לא מדבר כרגע על בניו, אני מדבר עליו. יש פה עדות של אחד הבנים. אבא זצ"ל בירך ושמח מאוד על תקומת המדינה, כך מעיד הבן שלו הגאון רבי רפאל עדס, ואף קיבל וקיים את תקנת הרבנות הראשית לישראל, והיה הוא בעצמו אומר את ההלל ביום זה בשמחה וחדווה רבה. למה אני מזכיר את הרב עדס? כי סתם שאל בחור פה מפורת יוסף או מאיזה ישיבה, ולא אכפת לי, כל אחד שינהג איך שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אני לא בא לריב עם אף אחד. אני בא רק להגיד מה עשו חכמי הספרדים בקום המדינה. מי שכותב בספרים שלו, ויש, ולא אזכיר את שם שכותבים, רוב חכמי ספרד היו נגד המדינה. שקרן. לא שהוא לא דייק, הוא שיקר פשוט. אתה יכול לשקר, תשקר, אין לי בעיה. אבל הגאון רבי יעקב חי ציון עדס, יש עדויות מה הוא עשה. יש רבים, הגאון רבי מרדכי עתיה, בסדר, גם אחד המקובלים, ראש שיבת המקובלים חיים ושלום, אומר ככה: אם היינו עושים כולנו שמחה בנס שעשה לנו השם בשנת תש"ח, שצילנו מיד מרעים, והיינו מזמרים ומשפחים ומשורים לקדוש ברוך הוא על זו, אז בוודאי הייתה הגאולה נגמרת. יש עוד הרבה חכמי ספרדים שכותבים. יש היום שלושה כרכים של הרב יצחק דדון, כזה הרב, הוא ליקט מחכמי המזרח, ליקט רק חכמי הספרדים, לא הרב צבי יהודה כהן קוק ולא הרב קוק, לא חתם העדר, זכר צדיקים קדושים לברכה, אלה מפורסמים, דווקא מחכמי הספרדים, איך שאנשים שמחו בקום המדינה. כי פותח בגנות ומזהם בשבח, כי מי שראה מה היה פה לפני כן לא יכול לו לשמוח ולהודות להשם יתברך. נגיד לך מישהו עכשיו, אם היה פה ציבור אחר רגיל, אני אומר לך, אבל יש פה שואה רוחנית. אז קודם כל, ואני תכף אני נכנס לרב עובדיה יוסף בפנים, תינוק, אם זוג יתפלל על תינוק, הרבה מאוד שנים לא עלינו, אנשים היו חסוכי ילדים, לא עליהם ילדים, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. האבא אמר, רק יוולד לי בן, אני למד אותו בבלי, ירושלמי, נגלה, נסתר, זוהר, אגדות, ספרה, ספרים, מדרשים, הלכות, הכל. האמא אמרה, אני למד אותו דיפרנציאלים ואינטגרלים בכיתה ט' כבר, אני למד אותו מתמטיקה ברמה בינלאומית, ביולוגיה, פיזיקה. אחרי הרבה שנים, סוף סוף, ברוך השם, היה להם ישועה, נולד הילד. נולד. נולד אותו תינוק. עכשיו היה ברית, מסתכלים על התינוק, חודש, חודשיים, שלוש, אחרי חמישה חודשים, ברוך השם גדל קצת. אבל מה הוא עושה? שום דבר. החיתול גדל, הוא עובר מהגיז 2 להגיז 3, ואז הוא עובר להגיז 4, אבל מכילה מכבודכם, הריח פי פי יותר מסריח, אוכל יותר, מלכלך יותר, אוכל יותר, מלכלך יותר. תקים חצי שנה, שנה, טוב, אולי תלמד קצת משהו, קצת תוספות, פשט, אולי מסכת תענית, מגילה, מה טוב, קצת, כשניים מקרא, אחת תרגום, אולי תפתור איזה משוואה קטנה ונעלם אחד, משהו. כי יעלה על הדעת שאבא יתפוס את התינוק, יגיד לו מקומה שלישית, לך, לא עליך התפללנו. אתה שנה וחצי רק עושה בחיתול פי, זה ריח יוצא ממך. אתה תרוד רק בגשמיות. אתה אוכל, שותה ומתנף, פי. קודם כל צריך להבין, עם ישראל בגלות הוא רקב עצמות, הוא היה מת. הוא היה מת. הגאון מווילנה כותב, ודאי, הנביא חזקאל מביא, ויוציאני לבקעה, הייתה על יד השם, הבקעה מלאה עצמות, תחיינה העצמות האלו, והנביא מסביר לו, זה אתם יודעים כבר, הוא שמע חזקאל, למד ו', למד ז', למד ח', תיאור של הבקעה מלאה עצמות, אבל הגאון מווילנה עומד, אנחנו בגלות תרווד רקב עצמות, רקוב, זאת אומרת, הוא אומר, מי מחזיק את עם ישראל? עם ישראל מת, מי מחזיק אותו? העצמות. מי זה העצמות? התלמידי חכמים שיש עוד בגלות קצת, שמחזיקים אותם. כן, ספרת הצניעות, אתה כותב את זה. עוד עם ישראל היה מת. אז קודם כל צריך להבין, גם אם יש עכשיו גוף, יש תינוק, מה הוא עושה? רק אוכל שותה ועושה בחיתול, אבל יש תינוק חי, תפללו עליו שנים, קודם כל יש תינוק. ואחרי 2,000 שנות גלות תראו לעצמכם, נכון, ואנשים מאוד מאוד בגשמיות, הרב קוק מדבר על זה הרבה בהרבה מקומות, אבל השיעור עכשיו לא הרב קוק, אבל לפני שיש לך יין, יש לך סירחון, מי שהכין פעם יין, יש לך ציסה של היין וסירחון, יש לך תראו לעצמכם, היו נותנים לבנות את המדינה לתלמידי ישיבת מרכז הרב הכותל, פונוביש ומיר, איך היה נראה את המדינה? היו קשרים שלא הייתי מוכן לעלות עליהם, או לדוגמה היו נוסעים בסוסיתו, צוברו 79, אוטו כמו שלי, מכות פח מכל הכיוונים, ראה אותי לא יודע אחד במילואים, אומר לי רב שעוד לא אהבת את האוטו הזה, הוא כל שישה חודשים מחליף לאיזה אוטו עם גלגלי מגנזיום ככה גדול, איך אתה נוסע בעגלה הזאת? כאילו אנשים, לא שאני כזה רוחני, אני בכלל עם מצבי טוב, אני עוד עם רכב, יש אנשים לי רכב, אתה יודע, ושאני בא לומר, זה טבעי שעכשיו יש קודם כל, יש מדינה שהיא שקועה בגוף, גוף, יש קודם כל גוף, אנחנו מודים על הגוף, מודים על התינוק החי שהוא חי. אז שואלים, מהי תפיסתו של הרב עובדיה יוסף בקשר לזה? תפיסתו של הרב עובדיה יוסף שהוא, אם אני צריך לענות באקדמיה, והיה פה איזה פאנל אקדמי, הייתי אומר, עובדיה יוסף הוא חווה את שלטונם של הבריטים, ממילא הוא ידע להעריך, מי שרוצה לנתח בניתוח מדיני מילים כאלה פות, הוא יודע להעריך קודם כל שיש גוף, יש גוף. לפעמים בהתחלה שהגוף גדל לא עושה כלום, הגוף כלום, אוכל, שותה, ישן, אוכל, שותה. אדם שהיה חולה, לא עלינו, אני ראיתי חייל פעם נפצע קשה אצלנו במחלקה, מסכן, הוא היה בשיקום חצי שנה בשערי צדק בדס הר הצופים, קודם כל היה תקופה שהוא היה עם זונדות ואיזה, אחרי זה כבר קם, מה שהיה עושה כל יום, הולך למכונת שתייה, קרוני שתייה וואפלים. אמרו, ברוך השם, הוא יכול להחזיק ואפל לאכול. ואחרי זה, עד שהוא חזר ללכת על הרגליים עם הקביים, אמרו, השתבח שמו והתעלה יוצר, הוא עומד על הרגליים. אף אחד לא אמר לו, בוא נלמד עכשיו דף יומי במנחות, בוא זבחים, נלמד דף יומי במסכת בחורות עכשיו, כן, איפה קפה, א' עכשיו, איזה דף אתה אוחז? משהו שבא. אז מה, אף אחד לא אמר לו את זה. קודם כל שיהיה גוף. עכשיו בוא נגיד מה בפועל. עכשיו עוד שאלה אחת, אולי עוד דוגמה, שאלה אחת דוגמית, יש לי קלסר שלם דוגמית. שאלו את רבי יוסף מסס באוצר המכתבים, יש לו איזה 20 חלקים אוצר המכתבים, הוא היה רב בחיפה, דודו של רבי שלום מסס שהיה רב של ירושלים. שאלו אותו מה צריך לעשות ביום העצמאות, תכף אני משנה משהו. שאלו אותו, עוד שאלת על יום העצמאות שיש בו תחנון וסליחות, איך לנהוג? תראו, זו תשובה קצרה. תשובה, אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו. אתה ספרדי חרדי, תעשה מה שאנחנו עושים. מה עושים ספרדי חרדי? עושים אותו יום טוב בהלל גמור ובהודעה למלך הכבוד ברוך הוא, ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסק עם אחרים. ביוסף מסס. ואז הוא שואל אותו פה עוד כמה שאלות בהלכה. אז קודם כל, זה היה סתם דוגמאות של חכמי הספרדים שידעו להעריך. קודם כל, עכשיו לא אכחד ואודה, יש פה תשובה ארוכה ביביע אומר. הרב עובדיה יוסף דן בשאלה האם מותר לברך על ההלל של יום העצמאות אחרי כל המבוא שנתתי ואמרתי מה הוא אמר בשיחה. אפשר לראות את זה ביוטיוב, איך אומרים, הדברים מוסרטים, הדברים לא מפורבקים. דיברתי על חמשת הנקודות שאומר על מה יש להודות: בניין הארץ, דם יהודי לא הפקר, ברוך השם הבריטים הלכו, קיבוץ הגלויות. ואני יודע שיש הרבה שאומרים לא, גם ככה באו לארץ ישראל. בוודאי שבאו לארץ ישראל. אני יודע שמי שהתחיל את הציונות זה לא הציונות המכונה החרדית, אני יודע, הם עשו הרבה, אבל היו תלמידי הגאון מווילנה והבעל שם טוב, חשוב להדגיש את זה. אבל כשמדברים על ממדים, על מדינה, מדברים על גודל עצום, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מה הדיון של הרב עובדיה יוסף? הרב עובדיה יוסף דן פה שתי תשובות מכוננות. יביע עומר חלק ואב, סימן ממעלף, הוא דן האם לברך על ההלל הזה. ויביע אחר כך בסימן מבית, האם מותר לברך שהחיינו ביום העצמאות כמו שמברכים על כל חג וחג. התשובה גם כן, מסקנת הרב עובדיה יוסף, בוודאי שלא לברך על ההלל, וגם בסימן בית, בוודאי שלא לברך על מה שהחיינו. מעידים על הגאון רבי יעקב משה חרל"פ, שהיה של אלוקים קדוש בשערי חסד, שבתש"ט וגם תש"ט הוא ברך בשהחיינו, סליחה, בתש"ח הוא ברך בשהחיינו על המדינה. אז מישהו אמר לו, איך תברך בחל ובטלה? אז הוא אמר לו, חתיכת סמרטוט מברכים, אז על זה אני לא אברך. או בשפה של הרב שלמה גורן, מישהו בא, אמר לו, אתה עושה בחל ובטלה? אז הוא אמר לו, קניתי עניבה חדשה, הנה תראה. אז הוא אמר, קנית עניבה, בסדר. זאת אומרת, עניבה ב-50 שקל אפשר לברך על זה. עכשיו אני לא אומר מסקנה הלכתית, טוב, אז בוא נברך. לא, מי שסובר לא לברך, לא לברך, בסדר. עכשיו, מה הדיון ההלכתי? דיברנו עד עכשיו, היינו במבוא. מה הדיון ההלכתי שיש פה? צילמתי עוד 15 צילומים, כי תשובות ארוכות, ואני מבקש כל אחד שילמד את זה אחרי זה בעיון. אני אגיד את עיקרי התשובה. עובדיה יוסף בסימן מ"א מתחיל לדון ככה. אז קודם כל, אם סיכמנו עד לפה, בוודאי הוא התייחס ליום הזה, בוודאי בעיניו היום הזה היה יום מיוחד. עכשיו למייסף, האם ראית אותו מברך על הלל? לא. האם ראית אותו בשנים האחרונות אומר הלל בתוך התפילה? לא. אמר בסוף התפילה. האם בהר נוף בשנים האחרונות האם היו אומרים הלל? אני חד וחלק, גם לא בסוף התפילה. בסדר? גם ביום שהיה שם את השיחה חוצבת להבות אש, גם זה לא אומרים. אבל זה יש לי סיבות אחרות, כיוון שאני מוקלט פה, אני לא אגיד אותו. עכשיו, אני חושב, אבל בוא שאלו אותו הלכתית. עמדתי והתבונן אם יש לומר הלל בברכה ביום ה' באייר שהוקבל יום חג העצמאות של מדינת ישראל. אני חייב להגיד עוד משהו לפני... הרבה שואלים, טוב בסדר, אתה יודע מה, יש מדינה, יש תירה, יש הכל, אבל מה קרה ב-ABR? מה היה ב-ABR? אני חייב להגיד עוד משהו קטן. הרבה אנשים ששואלים על דוד וגוליאת, מה היה הנס עם דוד וגוליאת? בסדר, ירידו לך, טוב, אתה יודע מה, צריך להודות, אבל מה היה ב-ABR? הייתה מלחמה. אז הייתי מי שביאר דבר יפה, קודם כל צריך לדעת איזה במבוא להלכה, שביאר, יש נס אסטרונומי, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. יש נס פיזיקלי, אבני על גביש במעלה בית חורון נופלים שם. יש נס כימי שחנניה, מישאל ועזריה לא נשרפים בתוך האש. יש נס ביולוגי, דניאל בגובד הר יבטא בגובה האריות ולא אוכלים אותו. יש נס פיזיקלי, קריאת ים סוף, המים להם חומה מימינם מסבולם, ויש נס פסיכולוגי. מה אתה מתכוון? מה זה נס פסיכולוגי? אז יש תוספות שמסביר מה היה הנס עם דוד וגוליאת. יש אומרים, זה שדוד הצליח לתפוס את האבן, לתת לגוליאת אבן פה ומה לעשות לו? ולהפיל אותו, נכון? ויש כאלה שאומרים שהוא קיבל את האבן, במקום שיחטוף פה את האבן, במקום שיפול אחורה, הוא נפל על הפנים. אבל תוספות אומרים לא זה ולא זה. תוספות אומרים, הנס היה שדוד עומד ומדבר בכלל עם גוליאת. גוליאת ענק שמענקים, דוד כזה קטן נער, כולם מכירים שם את התיאור, שהוא היה רועה צאן, האחים שלו הגדולים מפחדים, שאול המלך פחד. אז הוא בא עומד מול גוליאת, גוליאת אומר לו, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות ובאבנים. דוד המלך עונה לו בלי להתבלבל, כי חירפת מערכות אלוקים חיים. דוד אומר לו, אין לך עסק איתי, יש לך עסק עם מה? עם ריבון של עולם, אתה נוגע בעם ישראל. כלומר, לפי תוספות, אני לא זוכר איפה התוספות הזה, תוספות אומר שהנס הוא שדוד עומד ומדבר עם גוליאת. זאת אומרת, עכשיו נעשה קפיצה רגע לדוד בן גוריון. מה אתה מטורף? דוד, משיח השם. נעשה קפיצה לדוד בן גוריון. דוד בן גוריון אין לו מדינה, אין לו שרים, אין לו צבא, אין לו 669, אין לו מטכ"ל, אין לו שלדג, אין לו טייסות חיל האוויר, אין לו גבעתי, אין לו גולני, אולי היה איזה יחידה קטנה של גבעתי בנגב, בסדר, אין לו כלום, והוא מכריז על הקמת מדינת ישראל. זה מתאבד. וסיפר צבי צמרת, מיד בן צבי, פעם סיפר בעריכות, אני אומר את זה עכשיו בהבזק, היה חסר כל אחד להקמת המדינה. ודוד בן גוריון היה מועצת חברי העם, והיה צריך להכריז כל אחד. ומי זה היה הקול הזה? היה את הרב פישמן מימון, הרב בירושלים, שהוא ידע שהוא יצביע בעד. אבל אי אפשר להגיע לתל אביב. מירושלים לתל אביב, באבל וואד, שיירות בדרך אל העיר, מכירים את שם משער הגיא, ראיתם את המכוניות של הצבא, אי אפשר לרדת תל אביב. אז היו שני מטוסי פייפר, אחד של הדואר, מטוס שרק יושב טייס, ואתה יושב פה, כן, בסרטים תראו, מניעים את הפייפר ככה מקדימה, זה לא טיסה from New York, שואלים אותך, would you like Sprite, would you like Coke, או איך אתה רוצה את הבגל, עם חמאה, בלי חמאה, זה טייס וזה. סיפור מפורסם שהרב מימון אמר, אני לא טס בלי התפילין. אמר לו הטייס, אתה לא עולה למטוס עם תפילין, אני ואתה ואת בלבל את המוח. ואז קשרו לו את התפילין פה וטיסו את הרב לי מימון, טוב זה צריך שעתיים לספר את הסיפור, הטיסו אותו לתל אביב ועד על חודה של כל כמה מדינת ישראל. היו הרבה מתנגדים, אמרו דוד בן גוריון אתה משוגע, ערבים מיליונים מסביב ואתה מכריז על הקמת המדינה, אתה מטורף. הרב אדרי זצ"ל תמיד היה מתאר פה איך הוא היה ילד, והוא שמע את ההכרזה ברדיו, ואז זה היה במקום סודי במוזיאון תל אביב, אז הוא לקח את האופניים, שאלתי אותם, איך הגעת, איך ידעת? אבל הוא חזר כל שנה על הסיפור הזה, חס ושלום שאני מטיל ספק מה שהוא אמר, והוא הגיע בסוף, הוא אומר, עוד ראיתי אותם יוצאים בשירת התקווה, הוא הגיע, היה גר בתל אביב. טוב, נחזור לפה לרב עובדיה. מה שאני אומר, מה שקרה ב-ABR, בלי ההכרזה הזאת, לא היה כלום. לא היה כלום. עכשיו, אז מה שואלים את הרב עובדיה? עמדתי והתבונן אם יש לומר הלל בברכה ביום ה' באייר שהוקבל יום חג העצמאות של מדינת ישראל בארץ ישראל ולא. הרב עובדיה הביא שתי מקורות של הלל, מקור אחד מפורסם בפסחים י"ז, תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, נביאים תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק וכן על כל צרה שלא תבוא עליהם, וכשנגלים ממנה יהיו אומרים אותו על גאולתם. ואחרי זה הוא מביא 18 גמרא בערך עניות, 18 יום בשנה יחיד גומר את ההלל, לא יחיד ממש, זה הבעל הלכות גדולות מבאר, אלא כל אחד הכניף אליהם כולו די ישראל. אתה עובדיה אומר, למדנו משני הדברים האלו שתקנת נביאים הייתה דווקא באופן שהצרה באה על כל ישראל, וכשנגלים ממנה היו אומרים הלל על גאולתם ועל בנות נפשם. וכן כתבו תוספות בסוכה וכו' וכו'. מה זה הוא מביא פה ככה? מביא מלא ראשונים שכשלא קבעו חז"ל לומר הלל על גאולתם של ישראל, אלא אם כן היו כל ישראל שמה. זאת אומרת, אתה רוצה לומר הלל מה שקבעו חז"ל? תקחו את התשובה אחרי זה ברכות רבנו חננאל, רבנו יונה, ריץ בן גיאת וכל מיני, מחזור ויטריס, מג, שלא קבעו לומר הלל אלא על גאולתם של ישראל, אלא אם כן היו כל ישראל באותה צרה ונושעו. אז הוא מביא מאירי,
שאפשר לומר הלל בלא ברכה. כל יחיד שבא עליו צרה ונגאל ממנה, וכן ציבור שנעשה להם נס ונגאלו מצרה שבאה עליהם, רשאים לקבוע עצמם להלל לעצמם בכל שנה, אלא שאין מברכים עליו. כך היה יסוד נביאים לאומרו על כל צרה, שכשנגאלים ממנה, זה הגמרא בפסחים, אפשר לומר הלל. ועל כן סביר הלל לאותם ראשונים, ולכן כתב שאין מברכים, שבאין הנס שנעשה לכל ישראל. אתה רוצה לברך על הלל, צריך נס של כל ישראל. אז הוא מקשה קושייה, חנוכה ופורים, זה היה נס של כל ישראל? לא כל ישראל היה פה. אז הוא אומר, עברה לכאורה קשה, נס חנוכה שלא נעשה הנס אלא לתושבי ארץ ישראל בלבד. ואם כל זאת קבעו חזל לומר הלל בברכה כל שמונת ימי חנוכה מדי שנה בשנה. הוא מביא תירוץ של רבנו יונה בספר גט קשור, רבנו יונה נבון בספר גט קשור, שספר גט מקושר, ספר מאוד חשוב, ושם כתוב שמכיוון שהאויבים רצו להחריב את בית המקדש, נכון שכל ישראל היו שם, אבל כשנחרב בית המקדש, מה זה נקרא? צרה של כל ישראל. כן, בדיוק. אז הוא מביא גם מהר"ם בן זרח, כשיש ניסים לכל ישראל או לרובם, זה משהו אחר לגמרי. אולם אפשר ליישב דברי הצידה לדר, ואז הוא אומר ככה, וכן כתב הראש וכו' וכו', וחשיב שפיר כאילו רוב ישראל הוא. אז הוא מביא ככה המדרש בשיר השירים, שזה קבוע הוא היה אומר ביום העצמאות הרבה פעמים הרב עובדיה, ראו היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחריב, תכתיב ולא כגמול עליו השיב חזקיה, כי גבה ליבו לומר שירה. אמר לו ישעיהו, זמרו השם כי גאות עשה. אמר לו, כבר מודעת זאת בכל הארץ. מי שיסתכל בסרטון של הרב עובדיה, הוא מביא משל בנמשל, חזקיה אמר ברור שזה השם עשה את הנס, אבל הוא לא אמר שירה. פה הוא מביא את זה לעניין אחר, שאפשר ונכון לומר שירה אבל בלי ברכה. בסדר? זה מה שאומר עד פה עכשיו. ואין עד שפיר חזי למרן החידה, אני לא יודע למה לא מצלם לכם את זה. טוב, עמוד קוף למדבב, מי שרוצה לקרוא איתנו בדילוגים, בבקשה, תעביר בזריזות, תקלו איתי בעני בעמוד קוף למדבב, יש פה גדר ספיק לכולם, אבל 15 כאלה יש, יש גם גזרנו את הציבור בצילומים. עמוד קוף למדבב, בזריזות. כן, אני לא רוצה לתת לכם את השני בטעות. זה מה שיגורתי, חלקתי לכם קוף למדבב. כן, הוא מהר עמוד קוף למדבב, קוף למדבב, בסדר? מי שקיבל קוף למדבב שישמור את זה להמשך. קוף למדבב, כן, כולם איתי בקוף למדבב, מי שיש לו כל שתיים בוודאי מספיק. זה את התשובה, כל אחד שיקרא לבב, אני ציוויתי שתעברו על התשובה הזאת, חשוב מאוד, לא רק להגיד אומרים הלל, אומרים הלל, לעבור עליה וגם להקשות קושיות עליה, חופשי להקשות קושיות. שנייה, עכשיו תסתכלו איתי בג' קוף למדבב, ג', מי שאין לו קוף למדבב שיעצור. יש לו קוף למדבב? כן. ואין עד שפיר חזי למרן החידה בשוט חיים שאל, שנשאל, ואז העובד יוסף אומר, טוב בסדר, נגיד הלל בלי ברכה, אבל שאלו את החידה, אדם שנעשה לו נס פרטי בשוט חיים שאל ונעשה לישראל נס וניצול ומצירתם, יש להם לומר הלל. ואז החידה מביא פה דבר מאוד מאוד יסודי שנוגע לעניין. הוא אומר, נכון, הגמרא אמרה בפסחים שאומרים הלל על כל נס ונס שניצלו ממנו, אבל העריף, הרמב״ם והראש השמיטו את הדין הזה, לא כתבו את הדין הזה, ולא כתבו שכאשר ציבור נושאים מצרתם צריכים לומר הלל. ולכן כתב החידה, שנראה לי דסביר עלי, אני באות ג' שורה חמישית, סביר עלי להריף והרמב״ם והראש, שתקנת נביאים הייתה לכל ישראל דווקא, והכנה מדי כדברי רש"י שאומרים אותו על גולתם כגון חנוכה, לא דברים פשוטים, כגון חנוכה. בוודאי נראה ברור למה הוא אומר כגון חנוכה, כוונתו לא אומר, סימנתי לכם בקו, שלא תקנו אלא כגון חנוכה שהיה שואת כל ישראל. הוא נשאר בקושי על המעריף והרמב״ם והראש אומרים שלא אומרים הלל אם נעשה לקהילה מסוימת. רגע, אמנם המאירי, ואז הוא מביא מאירי שכתב שאומרו הלל בלי ברכה, וכן שמענו שהרב הגאון פימנטה תיקן בקהילת הדתו לומר הלל כשניצלו מצרתם, ונראה ששמח על פשט הגמרא דפסחים. אבל לדעתי נראה זה לא מוכח כן מהפוסקים ז"ל, ולא סביר עלי כמאירי ז"ל. והאחי נקטי רבני מדורות ראשונים ואחרונים שלא תקנו לומר הלל בתשועת נפשם מיד צונם. וכן כתב התוספות והסמק שלא תקנו הלל אלא בתשועת כל ישראל. ואני מדלג קצת, דלגו לעמודה השמאלית, ואם כן יש לומר איפה שסימנו קו שנס חנוכה שנעשה ליושבי ארץ ישראל חשיב כאילו נעשה לכל ישראל דלא משגיחינן כלל ביושבי חוץ לארץ. עכשיו אז קודם כל אני באמת מתקשה להביא עפר, אני עפר תחת עפר, עפר תחת כפות הגלב של הרב עובדיה, אבל אני לא מבין כשמדברים על מדינת ישראל, מדברים על מי? על הצ'קמוקה שהיה פה, הכמות הג'י שהיו פה, מדברים גם על המיליונים in the United States of America, גם על המיליונים שהיו במרוקו, גם על התימנים שהיו עוד בסנעה, גם על העיראקים שהיו. אבל יכול להיות שאני לא מבין, קודם כל הוא בא להגיד שהנס שהיה פה הוא לא נס של כלל ישראל. אני אשמח אם מישהו יבאר, זאת אומרת לבאר מה הכוונה המדינה, מה זה, כשמדברים על המדינה על מה מדברים? על מה שהיה ב-ABR רק פה לתושבי הרובע, לתושבי תל אביב? אתה רואה, אז זה קצת קשה לי. נעבור לעוד דלת. אז קודם כל המסקנה עד לפה מה שראינו, שעריף הרמב״ם והראש קברו שסתם ככה לומר עלה לא אומרים, אומרים על מה? על נס שנעשה לכל ישראל. טוב, אני פשוט
מה עם הסברה שכותב שנס חנוכה נעשה ליושבי ארץ ישראל במקום הקמת המדינה נעשה ליושבי
ארץ? זה מה שלי קשה, זאת אומרת זה מה שקשיתי בעדינות, זאת אומרת אני קשה להבין. כשמדברים על המדינה, אם אתה אומר נס חנוכה זה נס של כלל ישראל, אז הוא אומר זה בית המקדש, זה כלל ישראל. אבל גם מדינת ישראל, אנחנו מדברים, התקומה של מדינת ישראל זה לא עניין פרטי של מי שהיה פה, כל עם ישראל. טוב, זו שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול, אני אשאיר הרבה שאלות פתוחות. לכן פתחתי בקומקבור של, במסקנה שלו פתחתי, נכון? מה הוא אמר לעשות ביום הזה? ועכשיו אני רואה את התשובה בהלכה, ותעיינו בזה, תעשו בזה חברותות. דלת, ויש להוסיף עוד טעם שאין לברך על הלבה ביום העצמאות. הגם שזכינו בעזר השם יתברך לגבור על אויבינו ושוננו שהיו רבים ועצומים ומצוידים במיטב הנשק והתחמושת, ולמרות הכל הם הקרו ונפלו, כי הנה בהגעות מערות זכות לשבת העיר, מהי חנוכה, על איזה נס קבעו? ואז הוא אומר, נכון, ניצחנו בתשח, אבל אם תסתכלו בראשונים בחנוכה, על איזה נס קבעו אותו? לא קבעו אותו על הניצחון של המלחמה, כן, למרות שאנחנו נראים בתפילה הנזמלים, אלא מה? רוב הראשונים אומרים על נס פח השמן, זאת אומרת על נס שהוא דרך על הטבע, לא דרך הטבע. זה מה שהוא עושה פה במאה השורות הקרובות להוכיח. תסתכלו בקוף למד, עכשיו אמרנו לקוף למד זין, מי שיש לו קוף למד זין, אומר הרב עובדיה יוסף, אני לא קורא את כל התשובה, רק תיקרא התשובה, אז מי שאין לו שיהיה איתי, כי אני חייב להגיע להזכרה בעוד כמה דקות. וואי וואי וואי. אז הוא אומר ככה, דווקא על נס שהוא מעל הטבע, וקוף למד זין, אז הוא שואל, רגע, פורים זה לא דרך הטבע? כתוב ואנוכי אסתר אסתיר פניי, פורים, כל פורים היה דרך הטבע, נכון? שם הקדוש ברוך הוא לא במגילה, כל אופן חוגים את פורים, אה? אז שם הגמרא מתרצת כמה תירוצים, היא לא מביאה את התירוץ שזה קשור לטבע או לא. שכוח, קודם כל אתה אומר אל פורים לא מעלה, אבל חוגגים, חוגגים, מדברים על הנס. אז אומר פורים היה דרך הטבע, שם השם לא מוזכר במגילה. אז הוא מביא פה פרי מגדים ופוסקים חשובים, אני מדלג לפרי מגדים, שורה בערך 25 ממעלה. וכן כתב הפרי מגדים שברכת שעשה ניסים בחנוכה ומשום נס השמן בלבד ולא על המלחמה, כי נס לא נקרא אלא שהוא ניכר שיוצא חוץ להיקש וטבע העולם. אבל במגילה היה הנס מפורסם על ידי כמה ניסים שנעשו בלילה הוא, ולא היה כלל על צד הטבע בשום עניין. יכול להיות שמבחינת לוח הזמנים לא יכול להיות. ציור המפורסם של רב ליפשיץ בדל החיים ארוכים וטובים, תמיד הוא מוכיח שהנס של המגילה כמה היה, כמה ימים זה היה, כמה ימים בודדים כל הסיפור הזה. אז יכול להיות שזה באמת נקרא מעל הטבע, הכל נהיה מעל הטבע, אבל בפשט דרך הטבע. עכשיו אני מגיע לעניין שלנו, קטעים שבאקדמיה אוהבים לנתח את הרב עובדיה, אמרו לי תנתח מה תפיסתו, אז אני מקריא פה רגע. ומעטה במלחמת הקוממיות שהנס היה דרך הטבע, כי כזו וכזו אכלה אחרת, וכמה נפשות יקרות נפלו במערכות ישראל, אם כי בסופו של דבר תהילות לאל יתברך כי לא יטוש השם את עמו ועבור שמו הגדול וגבר ישראל, מכל מקום אין הדבר חורג מדרך הטבע, ולכן אין לקבוע הלל על זה בברכה. אז הוא מביא קושיה מרשי, שרשי אומר על כל לצרה וצרה שהייתה להם, אומרים אותו על גאולתם כגון חנוכה. אז הוא ממשיך פה, אז זה האות ד'. עכשיו עד לפה יש לנו דיון האם מותר לומר הלל בברכה או לא דעת הרב עובדיה. זה לא נס של כלל ישראל וזה לא נס שנעשה מעל הטבע, לכן אין לברך. בסדר? נתתי שני גרגירים. מה הדבר השלישי מהתשובה? עכשיו תסתכלו פה, הנה תפיסתו, תראו בה. ומלבד כל זה יש לומר כי אין אומנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה התחלת דגאולה, וכן מה שכתוב בירושלמי, רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא אבו מהלכין וראו אייל את השחר שהיה בוקע אורה. אמר לו רבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא ברבי, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה קמעה קמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מה הייתה מה? כי יש בחושך השם אור לי. והגמרא במגילה י"ז, מלחמה נמי התחלת דגאולה היא, והגאון הרב קשר שליטה בספרו התקופה הגדולה, ספר חשוב מאוד, מביא כרוז בשם דעת תורה שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור וקוראים את הקמת המדינה בשם התחלת דגאולה. אתה עובד, אני לא מתכחש לכרוז הזה. יש גם ספרים שהודפסו ב-15 שנה האחרונים שאומרים הכרוז מזויף. אתה מזויף, שקרן. זאת אומרת, מי שכותב שהכרוז מזויף? הרב קשר הוא זה שכתב את תורה שלמה, הוא היה חסיד גור יהודי מעניין, יש לו ספר התקופה הגדולה ששם הוא מביא כרוז חתומים לדוגמה הצעירים שם, זה רב שלמה זלמן נוירבך, או ראש ישיבת מאה שערים, או ראש ישיבת, לא אמרתי תולדות אהרון, ישיבת מאה שערים, אני אחראי למה שאני אומר, גאוני עולם, הרב אלדנברג, הרב עובדיה לא החתים אותו כי היה נער צעיר אז בכלל, לא, אני מדבר איתך על גדולים מאוד. והרב עובדיה אומר, נכון, ראינו רשימה של למעלה מ-30 גדולים שכותבים שזה התחלת בגאולה, אבל לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה, הן מבחינה צבאית, הן מבחינה מוסרית ורוחנית. לפיכך אין חיוב לגמור את ההלל בברכה כמו שכתוב בזה. ואז תדלגו 20 שניות. עדיין הערבים מנפנפים בחרבות ובקשתות, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, וכמה מדינות נאורות שהיו נחשבות כידותיות פנו עורף ולא פנו במלחמה שעברו עליהם. מלחמת הקוממיות, מבצע הקדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, והאחרון הכביד מלחמת יום הכיפורים. והרב עובדיה, איך הוא אומר, לא שלבתי ולא שקעתי ויבוא רוגז. הרב עובדיה ידע מה זה מלחמת יום הכיפורים, כן, כל העגונות, כל המאות העגונות, הוא שהרב עובדיה היה בוכה בלילות וכותב את התשובות. הרבה נשים, לא, הבעלים שלהם לא חזרו. מלחמת יום הכיפורים היה אסון גדול למדינת ישראל. רגילים להגיד רק אסון, אבל בשנים האחרונות גם מדברים על התשואה הגדולה. הרי הטנקים ירדו כבר לכיוון טבריה, זה לא הזמן עכשיו, אבל בצהל בלם אותם ועלה חזרה לרמה, זה גם תשואה אדירה. אבל קיצור, הרב עובדיה אומר, לא שלבתי ולא שקדתי ולא נחתי ועבור רוגז, ועודנו תכלל עינינו לשואת ישראל האמיתית על ידי צור ישראל וגואלו השם השן בחיים ולא נתן למות רגלנו, לולי השם שהיה לנו זה החיים בלעונו. ואז הוא צועק מבחינה רוחנית, אז קודם כל אומר ביטחונית, ואז בערך שורה 24, ומבחינה רוחנית אשר היא הסימנטיקה, ומבחינה רוחנית אשר ירוד ירדנו 1,000 מעלות אחורנית, ועדים אנו להידרדרות מוסרית מדהימה, מתירנות גוברת, התפרקות משתוללת, חוסר צניעות, בגדי פריצות, ספרי פנוגרפיה, סרטי קולנוע מבישים, חילולי שבת ופרסיה, פתיחת איטלי זה טרפה, בממדים מבהילים, ועוד כהנה וכהנה, ועל הכל שמאות אלפי ישראל מתחנכים במוסדות חינוך ליהודים ולומדים שם להתנכר לכל קודשי ישראל ולפנות עורף לצור מחצבתם ולהיות ככל הגויים בית ישראל, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יקינו המים, ונתקיימה נבואת ישעיה ישעיהו ירבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, ודרשת חזל בחגיגה היא כבתה דמשיך החוץ ותסגה ועמד הערז לה ומדלדל הנערים פני זקנים ילבינו, על הזה ציפינו וקיווינו במשך 2,000 שנות גלותנו. אני מדלג 5 שורות, ואין לזה כל דמיון לנס חנוכה שכל העם הכירו וידעו והשגחת השם יתברך עליהם. חלצה בזה ראיתי פשוט תסכיל עבדי, כן, רבי עובדי הדיה, שגם כן העלה שאין לגמור את העלל בתוך תפילת יום העצמאות אפילו בלא ברכה, פני שעדיין אויבינו קמים עלינו חלותינו, ואין לך יום שאין קדלתו מרובה מחברו, ואמנותינו יתו אלו, כי היצר צורר באוכרנו. ומכיוון שאין כאן אלא התחלת דגאולה ואינה גאולה שלמה לכל עם ישראל, לכן אין לתקן לומר הלל גמור בתוך התפילה אפילו בלא ברכה, ורק אפשר לומר מזמורי הלל לאחר סיום התפילה. אז הוא מדבר פה על כת קטנה שעוסקת בתורה. שאר התשובה תקראו. אם אני צריך לסכם, והיו נותנים לי 3 דקות להגיד, אני חושב שהרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה יש דרך אגב כל מיני ספרים שלקחו את התשובה הזאת ופירקו אותה לחתיכות פה וכל מיני קושיות. אני לא במדרגה הזאת, אבל אני רק אומר שוב פעם, אנחנו מי גם שאתה מדבר על גדול, אם יש לך קושיה עניינית על משהו, זכותך להקשות. זאת אומרת, גם אם אני היתוש המת והרב עובדיה הארי החי, אם משהו לא ברור אפשר להקשות קושיות, זה סתם צריך לדעת. אפשר להישאר בצריך עיון, הכל בענווה, הכל בזהירות, אבל צריך להבין שהרב עובדיה התייחס ליום הזה כיום גדול מאוד. אם אני מסכם מפאת קוצר הזמן, וזה פרק א', יכול להיות יבוא פרק ב', הרב עובדיה התייחס ליום הזה כיום גדול. מי ידע, אתם רואים את הכאב שלו, אומר מבחינה רוחנית לא הגענו לשלווה ולנחלה. אז ככה, לברך על ההלל בוודאי לא לברך, להכניס אותו ממש בתוך הברכה. תכף הוא מביא פה מרן חידה שלפי העולמות של המקובלים זה בעיה, והרבה הקשו עליו, לא מובן כל כך מה הבעיה. דרך אגב, גם הלל של ראש חודש שנהגו בו, דעת הרב עובדיה הרי שהלל של ראש חודש ודאי לא מברכים, נכון? כמו שהמרוקאים מברכים, הג'רבאים מברכים, האשכנזים מברכים. למה? כי הגמרא שם מביאה שרב יקלה לבבל וראה אותם אומרים הלל, וזה הלל של מנהג. הוא סבר להשתוקינו, הגמרא אומרת, בסוף לא השתיק אותם. בוא ניכנס לזה עכשיו, אבל איך אמר לי אחד היום, תלמיד חכם גדול, אמר לי, אני לא מן השבוע יש יומיים שאני אומר הלל בראש חודש, לא כל כך ברור לי למה אומרים הלל. ביום העצמאות שברור לי, כולם עושים ככה עם האצבע אם לא אמרת הלל או לא. זאת הגמרא אומרת, למה אומרים בפורים הלל? כי אם ממיתה, אם מעבדות לחירות אמרינן הלל, ממיתה לחיים לא כל שכן. זאת אומרת, בפורים זה היה ממיתה לחיים. עכשיו לכן אני אומר, כל הדיון ההלכתי לעניות דעתי, איך אתה מתייחס בכלל ליום הזה. אם אתה מבין שביום הזה, היום הזה הרב עוזיאל כותב, היום הזה נהיית לעם, מה קרה? למה משה רבנו אמר דווקא ביום הזה נהיית לעם? דווקא כשנכנסו לארץ ישראל. ואני אומר, כל מה שאמר הרב עוזיאל, התחלתי לומר קודם שאני ילד ואני לא זוכר את כל השכונות, הרב עוזיאל כותב בתחילת שנות ה-50, הוא גם לא ראה את העליות ההמוניות ממרוקו ומתוניס ומזה. בכל אופן הוא מתפעל, וואי וואי וואי, מה יש לנו כאן. יש הרבה שכתבו שזה השוואה, לא יאמר עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, אלא יאמר חי השם אשר קיבץ. איך כתוב שם בסוף הגמרא בברכות פרק ראשון, שיבואו ימים שידברו על קיבוץ הגלויות והניסים הגדולים. אז הרב עובדיה יוסף התפעל מהיום הזה, התייחס ליום הזה, היה שמח ביום הזה. אני חייב להגיד למען האמת שבאתי 3 שנים אחרי זה ברצף עם מצלמות יותר טובות, זאת אומרת ראיתי שפעם אחת יצאה הסרטה טובה ותלמיד העלה את זה ליוטיוב, אבל ב3 שנים הוא היה מאוד מדוכדך. לפני שהוא נפטר הוא לא דיבר על יום עצמו, הוא דיבר דיני ספירת העומר. דרך אגב בשנה וחצי האחרונות כל יום הוא אמר גם אבינו מלכנו, כי אז היה גזרות של הפי ורצו לגייס את בני הישיבות. הרב עובדיה יוסף היה שבור ורצוץ. אני יכול לתרץ את זה בכל מיני עניינים, אבל לא רוצה לשקר, פשוט השיחה הזאת כמדומני 4 שנים לפני שנפטר, כן? 2 אחרי זה או 3 הוא כבר נפטר. ובשנים האחרונות באתי שם עוד כפיים ביום עצמות בבוקר, הרב עובדיה לא דיבר על יום עצמות. אני אומר את זה למען האמת, עם שם הסרט זה תפיסתו של הרב עובדיה, אני לא יודע מה אתם בדיוק, מה אמרו לכם שהשיעור, אני צריך לדייק. אבל יש הבדל בין השנים שהתפעלנו עם הרב עובדיה פה כשהוא היה רב ראשי רחוב המלך ג'ורג', לבין השנים שהוא היה כבר זקן וקשיש בארנוף. יש דברים, אני רואה שאני מוקלט, אני לא יכול לדבר בחופשיות. יש ציבור שהוא היה גדל איתו, ציבור טבעי, ציבור של אנשים עמך בית ישראל, לבין ציבור שהוא היה איתו בשנים האחרונות, וזה כבר נושא לאחר. מי שיכתוב דוקטורט על הרב עובדיה לאורך כל השנים והשינויים. הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, אבל זה תמצית דבריו, תעיינו בתשובה בהרחבה. שימו לב מה קרה, נוצר מצב אבסורדי. כי מה זה הלל? הלל אנחנו רוצים להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, מה יוצא? יוצא של ציבור שהוא יותר דתי ויותר אמוני אומר לא, אני חושש להודות לקדוש ברוך הוא. וציבור שהוא כאילו לפעמים יש לו בעיות בשאר המצוות אומר אני דווקא אומר הלל, אני מודה לקדוש ברוך הוא. זה אבסורד קצת. השם מזכה אותנו שנזכה להודות ולהלל ולשבח. אתה לא רוצה להסתפר, אל תסתפר. אתה לא רוצה לומר הלל, אל תאמר הלל. אבל להגיד ששום דבר לא קרה בשנים האלו, תקנה משקפיים. זאת אומרת, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים.
אתה תחיה בתקופה גדולה ואנשים יחלמו ויגידו לא, איפה? יש לי בני דודים בארצות הברית שאמרו לי, אני לא ממה אתה רוצה בכלל. היה גולוס, הגולוס ממשיכה, אנחנו באותו גולוס, רק הגולוס מחמירה. וזה השם שיבוא משיח, ייקח אותנו לפה. נסתכל באור החיים הקדוש בפרשה הקודמת שקראנו דברים מפורסמים, קפה קפה, אומר אור החיים הקדוש, אנחנו נמצאים עכשיו בין יום השואה ליום הזיכרון, עוד משפט אחד עוד שאני מאחר, אומר אור החיים הקדוש, כי ימוך אחיך ונמכר לך. הוא כותב, הפשט הוא שאדם מישראל נופל כלכלי, תומכים בו, הוא אומר כי ימוך אחיך, הקדוש ברוך הוא, שהשכינה מתמעטת, שבית המקדש חרב, אז האח צריך לגאול, והוא כותב שם מי זה האחים, זה הצדיקים. אבל אם הצדיקים לא יגאלו, הקדוש ברוך הוא יגאל בעצמו, אבל זה יהיה על ידי מידת הדין. הקדוש ברוך הוא ייתן מכה קשה. אני אין לי תירוצים לשואה, רק תראו אור החיים הקדוש אומר העתידין גדולי הדור ליתן את הדין. מה, איך אור החיים הקדוש כותב דברים כאלו? שלא תבעו אלבון הבית הזה ולא אמרו להם הטוב לכם להיות גולים מחוץ לשולחן אביכם, כך כותב אור החיים הקדוש. הצדיקים צריכים לדחוף לארץ ישראל, לא ידחפו אז הקדוש ברוך הוא יגאל בעצמו, כמו בפסוק שם, כי ימוך אחיך ונמכר לך, הגאולה בידי אחי. ואם לא, אם לא בא גואלו הקרוב, אז הקדוש ברוך הוא גואל. כשהקדוש ברוך הוא גואל, זה כבר יותר בקסח, זה יותר במידת הדין. שמזכה אותנו, תשכון, איך נאמרים, ולירושלים יחה ברחמים תשוב. אנחנו לא רוצים בדין, אנחנו רוצים ברחמים. ומי שעשה איתנו ניסים ונפלאות, נסיים במשפט אחד של הרב עובדיה שקבוע, אמרת ביום העצמאות, נתת לראיך נס להתנוסס. מי שמודה על הניסים, הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד ניסים. משל ילד, נותן לו סוכריה, אחרי אומר הרב עובדיה, אומר לי תודה רבה, תודה רבה, מחר יבוא, יתן לו שוקולדה, יתן לו חפיסת שוקולד. אבל מי שלא יודע להודות על הניסים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יודע להודות. טוב, הבנתי אותך. נתת לי ריח על נס להתנוסס, אי רצון שנזכה להודות וללל ולשבח על הניסים הגדולים ועל הניסים הפרטיים, ונדע להכיר טובה בכל מה שיש לנו. אני מדבר לעצמי בגוף ראשון, נדע להכיר טובה בכל מה שיש לנו. יש לנו עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, אנחנו עשירים, עשירים באומן הפרטי, עשירים באומן הלאומי. השם יזכה אותנו שיקוים בנו גם, כמו שראינו את הניסים האלו של קיבוץ גלויות, יקוים בנו גם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן מקרבכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. כלל ישראל תמיד טהור, אבל שאנחנו נזכה להיטהר עוד ועוד בעזרת השם.